לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. זו השבת האחרונה למשך החצי שנה הבאה של שעון קיץ. במוצאי שבת מזיזים את המחוגים אחורנית. הרווחנו בלילה שעה, אפשר שעה יותר ללמוד תורה, אבל ביום שישי הבא כבר תיכנס השבת בשעה יותר מוקדם. ומה זה אומר? שהשיעור שלי נדחה למוצאי שבת. לא יודע אם לשתיים בלילה, שלוש בלילה, מוצאי שבת יהיה ארוך משבוע הבא עד סביבות פסח. אני נאלץ להיפרד בכאב מכל אלה שאוהבים לשמוע אותי ביום שישי, ואנחנו נתראה במוצאי שבת מאוחר בלילה. מי שיודע איך משחקים עם הכפתורים באינטרנט, אפשר לחפש את רדיו קול חי, לא יודע איפה מתי, מה, אני חלש בקטע הזה. בכל אופן, השבוע פרשת נוח, אנחנו עדיין כרגיל ביום שישי. אם נשים לב משהו נורא מעניין, שבוע ושבוע שעבר, בסך הכל שתי פרשיות, שני שבועות, רצנו 2000 שנה. תחילת שבוע שעבר בפרשה היה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובסוף הפרשה הזו של פרשת נוח כבר מסופר על לידת אברהם אבינו. שבוע הבא כבר יהיה לך לך, ומפה מתחילה התורה להתמקד אך ורק במה שקורה איתנו. רש"י אומר על זה משל, מישהו פעם נאבדה לו טבעת או משהו אחר, יהלום. בחול, מה הוא עושה? רץ הביתה, הביא כברה, כברה הכוונה מסננת, ומסנן, מסנן, מסנן, סינן שם איזה 4,000 קילו חול, עד שהוא הגיע אל היהלום. את החול הוא לא צריך. הוא סנן המון 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 חול, המון חול, עד שהוא הגיע אל היהלום. היה לו ברור שיש פה יהלום, מסנן, 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 זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו קראנו מהר מאוד 2000 שנים, עד אברהם. מפה עכשיו אנחנו מתמקדים, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, ירדו למצרים, נכנסו למצרים, ומתחילת שמות עד סוף חומש דברים, 4 חומשים מתמקדים אך ורק בדור אחד. דור יוצאי מצרים, אלה שבסופו של דבר אחרי 40 שנה נכנסו לארץ ישראל. יפה. בכל אופן, מה אני רוצה להגיע לנקודה פואנטה מאוד מאוד חשובה לנו מכל הסיפור הזה? יש, אם תשימו לב על הרבה, לא על כולם, רק על המרכזיים, כדי שנוכל להתחבר מאיתנו עד אדם הראשון, אז מסופרים כל האבות והתולדות שלהם, ולא כל היוצאי, כל הבני דודים השניים והשלישים והרביעים, אנחנו לא יודעים עליהם. בכל אופן, על כל אחד כתוב כמה שנים הוא חי, באיזה שנה הוא היה כשנולדו לו הילדים, וכמה שנים אחרי שנולדו לו הילדים הוא המשיך לחיות, ואחר כך יש גם סיכום, כמה לפני, כמה אחרי, כמה בסך הכל. זה פחות או יותר הפרינציפ של כל השמות המשונים האלה שאנחנו נראה, גם בסוף פרשת בראשית, וגם גם בכל פרשת בראשית וגם בפרשת נוח. ובכל אופן, אם ניקח לורד ונתחיל לסמן את הפרשיות, נשים לב למשהו ממש סיסטימטי. עובד בשיטה של אפס תקלות. כל הדורות, מאדם הראשון עד נוח, כתוב אותו דבר, כמה שנים הוא חי, מתי נולדו הילדים, וכמה שנים הוא חי אחר כך, ונוספת עוד מילה, וימות. מת. כל האנשים מנוח עד אברהם אבינו, אותו דבר, כמה שנים הוא חי עד שנולדו לו הילדים, כמה שנים הוא חי אחר כך, וכמה שנים ביחד. אבל לא כתוב וימות. מה, הם לא מתו? הם כן מתו. יש הבדל בין המוות של האנשים לפני המבול, כלומר לפני נוח, לבין המוות של האנשים אחרי המבול. אלה שהיו לפני המבול, הם מתו, נגמרו, נמחקו, כמו שלוקחים נייר ושורפים אותו והוא איננו. לא נשאר ממנו כלום, שום זכר, אין, עין, אפס, כלום, כלום. כל אלה שאחרי המבול, גם הם מתו, אבל הם לא מתו לגמרי. משהו נשאר מהם. לא רק זה העובדה שיש להם ילדים, אלא מהרעיונות שלהם, מהמחשבות שלהם, מהרצונות שלהם, מהרגשות שלהם, משהו הילדים השימרו בלב שלהם, וזה ישתמר לנכדים ולנינים, ומזה יש היום את כל האנושות. האנושות של היום זה לא אני, וזה גם לא אבא שלי ואמא שלי, אלא זה ריכוז מאוד 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 גדול של מיליונים ומיליארדים אנשים לאורך ההיסטוריה. כל אחד השקיע עוד משהו, אחד טיפה יותר רגיש, אחד טיפה יותר רחמן, אחד טיפה יותר אוהב, אחד היה מוכשר למוזיקה, אחד מוכשר לחשבון, מכל אחד נלקח איזשהו פירור קטן, ומזה רקח הקדוש ברוך הוא את האנושות כפי שהיא נראית היום. וזה רק מאנשים של אחרי המבול. אנשים שלפני המבול, כלום, נמחקו. למה? כי כתוב במפורש בתורה, וירא השם כי יצר לב האדם רק רע כל היום. כלומר, הכיוונים היו רעים. על אחרי המבול גם כן יש גרויסי צדיקים, הם גם לא היו מי יודע מה. אבל על אחרי המבול כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה כזה רע של אינטרסים, רע שאפשר להתמודד איתו, אפשר להסתדר איתו. עם רע מנעוריו אנחנו נתמודד, ונראה מה אפשר לעשות איתו. אבל כשזה רק רע כל היום, רק כל היום, זה היה לפני המבול. חבר'ה מן, תעוף לי מהעיניים, תימחק. לא רוצים לראות אותך, לא רוצים לשמוע אותך. בסוף חומש בראשית, איפה שיעקב אבינו נפטר, נדמה לי שזה בפרשת ויחי, כן, בפרשת ויחי, הרעיון הזה מורחב הרבה יותר בצורה ברורה. שם כתוב, ויגבה יעקב ויאסף ויסוף רגליו אל המיטה, ויגבה וישכב עם אבותיו. אז על זה אומרים חז"ל, הגמרא במסכת תענית, יעקב לא מת, כי לא כתוב וימות, אז הוא לא מת. אז שם רבי יוחנן שאל, מה לא מת? למה קברו? למה חנתו? למה הספידו? אומר, לא יודע, יעקב לא מת. בעזרת השם, אולי כשנגיע לשם נטפל בזה, או ש... הזדמנות אחרת. בכל אופן, כאן אנחנו רואים ברור, יש אנשים שכן מתו, ויש אנשים שלא מתו, בלי שום קשר למה אומרים בתעודות. בן אדם נפטר לו עלינו, אז בחבר'ה, בבית חולים, יש סיכום מחלה, ותעודת פטירה, ואחר כך צריך גם להוציא רישיון קבורה. יש עליו דיווח שלם, מה קרה, ממה הוא מת, ממה הוא לא מת. זה הכל בקופת חולים. באמת, מי מת ומי לא מת, בכלל לא קשור למערכת הפיזית, אלא דברים לגמרי אחרים, וזה אני רוצה להתחיל לנתח איתכם עכשיו כאן, בעזרת השם, נגיע למקומות מעניינים. אולי נתחיל ככה. אולי אני רוצה קודם כל להתחיל אתכם. הראשון היה שלא מת, כלומר כל הדור שלו זה היה נוח. מה קרה? מה הוא עשה כדי לא למות? הוא עבד קשה. מה הוא עבד קשה? לא יודע, הרבה דברים הוא עשה. אבל מה שאנחנו יודעים ומקשור אלינו רבותיי, הוא היה שנה שלמה בבידוד. הייתה מגפה נוראה מחוץ לתיבה, מגפה שכולם מתים ממנה, מגפה זה קראו לה מבול. והוא נכנס לבידוד. לא סתם לבידוד, למלונית הוא נכנס. ולא סתם למלונית, אלא למלונית צפה על פני המים. ורבותיי, במבול היו מים סוערים. כלומר, המלונית שלו כל הזמן התנדנדה מאוד מאוד חזק מקצה לקצה. אי אפשר היה ללכת בטבע בלי להחזיק בקירות. התנדנדה מאוד. ואיזה חיים קשים היו בטבע, מה אני אגיד לכם, אני לא יודע, לא הייתי שם אף פעם, אבל מנסים לעצום את העיניים, כנסו לרגע אחד לגן חיות צפוף, צפוף על יד הזברות ובנות היענה והנמרים והטיגריסים והטווסים והקופים והחתולים והטוקים, כולם ביחד קרובים אחד לשני, זה חי ביום וזה חי בלילה וזה צובח וזה צורח, ולכולם יש גם כן ריחות אופיינים מעניינים, ובתוך כל הבלגן הזה נוח היה המלך. איזה שנה קשה, איזו שנה קשה, הוא נשבע, לא הוא, סליחה, הבן שלו, שם בנוח נשבע לאליעזר, עבד אברהם, חי נפשי, לא ראינו שינה בעינינו, איזה חיים קשים, רבותיי הסגר, נו, הוא היה מיואש, מה פתאום, היה לו חיים קשים, כן, אז מה? הוא יצא בסוף מהתיבה, התיישב שם מתחת עץ זית, נו, ומה הוא עשה? נספר לכם, יהיה לכם תיאבון גם לעשות את זה אחרי ההסגר. הוא שתה יין. פתח בקבוק, שתה יין, ראה עולם חדש, הרים כוסית, עשה לחיים. רבותיי, אנשים נמצאים בהסגר. קשה להם. לא להתייאש. יש חיים אחרי ההסגר. יש יין, יש עולם. נוח היה בהסגר קשה, וכל מי שהיה לפני ההסגר הזה, מת, נמחק. אחרי ההסגר נשאר לחיות. שימו לב משהו נורא מעניין. יש בחומש במדבר, בפרק למדי, יש שם איסור שלא עלינו, לא עליכם, אסור לרצוח. מה יש שם ירחם? אז הלשון, אני מדבר על הלשון שם, כתוב ככה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כלומר צריך להעניש את הרוצח, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף על הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. לארץ לא יחופר, כלומר כששופכים דם נקי, כתוב בתורה שזה מטמא את הארץ, לארץ לא יחופר. כאילו הארץ הופכת להיות חמוצה, מלוכה, מרה, מקולקלת, לא יודע מה. משהו קרה לארץ בעצמה, אם נשפך דם לא, שלא מתאים היה להישפך. זה מתאים גם עם סיפור מאוד מעניין בגמרא במסכת גיטין, דף מם זין, יש סיפור נורא מעניין. אני אקריא אותו מהגמרא, מם זין עמוד א', ריש לקיש, שמעתם עליו, הגיס של רבי יוחנן. ריש לקיש זווין נפשי, מחר את נפשו, זווין דזבין אבא בתרי זוזה, נכון? מה זה זבין אבא? אבא קנה, מה הוא קנה? חד גדיה. אז ריש לקיש זבין לא חד גדיה, אלא ריש לקיש זבין נפשי, את עצמו, את הנפש שלו, למי? ללודאי. מה זה לודאי? קניבלים. הייתה שם איזה כנופיה של קניבלים שהפילו את חיטתם על כל האנשים, והמשטרה לא יודע מה קרה איתם, אז בקיצור ריש לקיש החליט, אני גומר איתם, אני עושה איתם סוף, אחת ולתמיד. אז הוא מכר את עצמו אליהם, שמה כדי שהם יאכלו אותו. רגע, לא כל כך מהר אתם אוכלים את ריש לקיש, אל תהיו כאלה בזיזים. שקל בהדי, הוא לקח ביחד איתו חייתה, סק, וגלגלת, וחתיכת ברזל. אמר, למה הוא עשה את זה? הוא אמר, גמירי, יש לנו מסורת, דיום הבטרה, ביום אחד לפני שהם הורגים את הקורבן שלהם, כל דבאי מיניו, כל מה שהוא מבקש מהם, אבדילה, הם עושים לו, למה? כי איכו דלי חול דמי, כדי שהדם שלו יהיה יותר מתוק, או רשי אומר עוד פירוש, כדי שתהיה מכילה, לא חשוב, לי חול זה גם כן מתוק. יש להם איזשהו עיקרון, יש להם איזשהו רעיון, שמי שמת עם איזשהו מילוי של תקווה, אז הדם שלו מתוק. זהו. עם המפתח הזה אני רוצה לצאת לדרך. דם מתוק ודם לא מתוק. אני ארענן לכם את הזיכרון גם כן לחג הפסח. בחג הפסח כולנו ישבנו בליל פסח, בסיבה, עם ארבע כוסות של יין, וסיפרנו מה היה ביציאת מצרים. מה אני אגיד לכם? חודשיים לא יספיקו ללמוד רק את הספרים הבסיסיים על מה היה ביציאת מצרים. אבל דבר אחד נורא מעניין שאותו אני רוצה עכשיו כאן, הכל בשביל נוח. פרעו עם פיג'מה באמצע הלילה, מכירים את הסיפור, נכון? פרעו פתאום קלט אחרי מכת בכורות שהברוך הוא באמת, באמת גדול. הוא רץ באמצע הלילה למשה ולארון, והילדים צחקו עליו, ומשה, לך לכאן, לך לשם, לך לשם, בסוף הגיע אליהם, והוא אומר להם, תצאו מהר, מהר, מהר ממצרים, תקשיבו טוב, זה כתוב בתורה, אני לא מנחש סתם, ופרעו אומר, ובירחתם גם אותי, להקריא לכם את זה כתוב בפנים, ובירחתם גם אותי, יש לי כאן את הספר, ובירחתם גם אותי. בבקשה. ויקרא למשה ולאהרון לילה. ויאמר קומו, צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל. אני מקריא משמות פרק י' ב' פסוק למד א' ולמד ב'. קומו, צאו מתוך בני ישראל, הלכו, עבדו את השם כדברכם. גם צונכם, גם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו. וברכתם גם אותי. פתאום פרוי, קודם הוא צועק, מי השם אשר ישמע בקולו, ומזה מה אתם הולכים, מי צריך קורבנות, לכו לעבוד. פתאום עכשיו אתם הולכים, אני מאשר לכם להביא קורבנות, וברכתם גם אותי. זז לו משהו בלב? מסתבר שכן. אם הוא מאלה שהולכים להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, מבקש מהם ברכה, סימן שמשהו זז. ורבותיי, אני רוצה לשאול שאלה קשה. הוא קיבל ברכה או לא קיבל? כך כתוב בתורה. גם צונכם, גם בקרכם, קחו הכל, תביאו קורבנות בשפע, כאשר דיברתם ולכו, ובירחתם שמות י"ב ל"ב, אם אתם לא מאמינים לי אפשר לפתוח. ובירחתם גם אותי. פרעו ביקש ברכה. הוא קיבל או לא קיבל? איי, 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 איי. רבותיי, הוא קיבל. הוא קיבל ברכה. איזו ברכה קיבל פרעו? זה עכשיו חוזר למה שאנחנו התחלנו. יש כלל, הגמרא אומרת במסכת מגילה, האנשים היו באים לירושלים בהמוני המונים להקריב קורבנות. איפה הם אכלו? איפה הם ישנו? היום יש בתי מלון, יש בתי ערכה, יש מלוניות, אבל פעם היו מתארחים אצל התושבי ירושלים, כל אחד מאנשי ירושלים היה מארח את העולה רגלים אצלו בבית. והוא עולה לרגל, הוא מביא קורבן, את האור הוא מקבל בחזרה, מה הוא עושה עם האור? זה הוא תורם לבעל הבית. הוא מביא 10 בקבוקי יין, מה הוא עושה עם הבקבוקים הריקים? תורם לבעל הבית. את המשחה וגולפה, זה הגמרא במסכת מגילה אומרת, את המשחה וגולפה, משאירים זה דרך ארץ. אתה התארחת, הוא נתן לך מיטה ושולחן וכיסא ושירותים ולא יודע מה עוד, אתה עכשיו לא חייב לשלם לו, מכיוון שזה חלק מההסדר האזרחי, שאנשי ירושלים מארחים את כל האורחים מכל הארץ. אבל בכל אופן, היית אורח, תתנהג יפה. אם אתם רוצים, אז במעיין השבוע יש לזה משל, הוא מביא, אני לא זוכר בשמי, שם במחומה שמות. הוא אומר שמלך אחד פעם היה עשה מסיבה גדולה, אז את הסעודה לא עשו בארמון של המלך, שם או במקום של המסיבה. הייתה איזה משפחה של קייטרינג, שם אצלהם עשו את הסעודה, הזמינו אצלהם ככה דגים, ככה בשר, ככה קומפות, ככה תוספות. עכשיו כשבאו העבדים של המלך לקחת את כל הציוד שהגברת שם בישלה, אז נורמלי, משאירים לה מכל דבר קצת. היא בישלה של המלך, אבל לא חשוב. היא בישלה, מורידים לה איזה רבע, אוף אחד ופה ושם, מכל דבר. גם האורח צריך להשאיר משהו למארח. במצרים, רבותיי, אתם יודעים מי היה המארח? פרעו. כתוב בתורה שלא תתעב את המצרי, כי גר היית בארצו. מתי שהיה רעב בארץ ישראל, אז מצרים היו לרג'ים. אמרו ליוסף, תביא את האחים שלך, תביא את אבא שלך, תבואו, מיטב הארץ תיקחו את ארץ גושן. הם היו בסדר. אם הם היו בסדר, אז מגיע להם איזושהי מתנה. מה הנושא המרכזי שהיה הכי חשוב שבגללו בני ישראל נכנסו למצרים? כתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעו, למשה רבנו, סליחה, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי, שאני אשים, למען שיטי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעו כי אני השם. לקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית לעשות לנו בית ספר, לנו, לבני ישראל. באמת, הקדוש ברוך הוא יכול היה לגמור את המצרים בחצי דקה. מה הבעיה לגמור את המצרים? תארו לעצמכם, יש נמלים, עושים עליהם K600. מה הבעיה לרוק את המצרים? עושים גל צונמי אחד מגיע מים סוף, שוטף את כל מצרים. מה הבעיה לגמור אותם? התקפת לב, סתימה, טרומבוזה, כאבי שיניים. לא, 10 מכות, טרח, טרח, עוד מכה ועוד מכה ועוד. מה זה? מה זה? מה זה? אז הרמב״ם כותב לבן שלו, איגרת, והוא אומר שתדע לך שפרעו של מצרים, זה באמת פרעו של מצרים. אבל לכל אחד ואחד יש פרעו קטן בלב. וכל מה שהיה במצרים, אנחנו צריכים לחשוב איפה זה אלינו. ממילא, המצרים קיבלו מכת דם, כי הקדוש ברוך הוא רצה מהם משהו, לא בגלל שבפוקס נגמרו כל המים. ממילא, אם אנחנו פעם הולכים באיזשהו מקום ואין מים ואנחנו צמאים, אז חוץ מלחפש מים, אנחנו גם צריכים לשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואם פתאום אנחנו רואים במטבח איזה ג'וק ענק כזה תיקן, אז חוץ מלחפש איזה נעל למחוץ אותו, אנחנו צריכים להיזכר שגם במצרים פתאום הגיעו צפרדעים באמצע הלילה לכל המטבחים. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? 10 המכות נועדו לחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. עם של עבדים לאט לאט, בסוף אחר כך יצאנו במצרים, היה מתן תורה, כבר התחברנו גם באהבה, אבל קודם לקלוט שיש פה בעל הבית. רבותיי, מי היה האינג'ינר, לא מי האינג'ינר, מי היה על, על הכתפיים שלו, שעשו את הלמען תדע כי אני השם פרעו? פרעו היה זה שהתחיל עם הצהרה חגיגית, מי השם אשר ישמע בקולו, ואז הקדוש ברוך אומר לו, מותק, מי השם אשר ישמע בקולו, אוי, אתה אותי דע מי השם אשר ישמע בקולו. והקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו, כי אתה צריך קודם 10 מכות עד שתבין את זה, שלא תבין לי את זה מדי מהר. אם אתה תבין את זה אחרי המכה השלישית, אז אנחנו הפסדנו 80% מההצגה. לא, מותק שלי. אני קוטש אותך לרסיסי רסיסים עד שבסוף אתה תבין. בקיצור, פרעו על הכתפיים שלו היה הפרויקט הזה להבין מה קורה כאן, נכון? אם מי שמתארח בירושלים אצל משפחה צריך להביא לו, צריך להביא להם משהו מהשרידים האלה שהביא לבית המקדש, אז גם לפרעו מגיע. פרעו, רבותיי, אחרי כזו מסכת קשה של התעללויות, לא יכול היה למות כמו עכבר ביבין. פרעו, לפני שהוא מת, היה חייב לפקוח את העיניים וללכת אל הקבר עם וואו, זה גדול, זה באמת גדול, זה עוצמתי, איזה ריבונו של עולם אדיר, וואו, איך הכל מסתדר. נכון, הוא לא הספיק לחזור בתשובה ללבוש כיפה וציצית ולכת לישיבה, את לא יודע מה, לישיבה של הרב אלבז, לחזור ללמוד תורה, לא, הוא נשאר, טבע בתוך ים סוף, יש בחזל באיזשהו מקום אחר שזה הפרעה הזה שהלך להיות אחר כך מלך בנינווה, בסדר. פרעה לא מגיע לו מתנה, אבל בגלל שעל הכתפיים שלו היה המערך של העם שלמד מי השם, גם פרעו צריך לדעת את זה, מי השם. ולכן פרעו מת לא על אדמה חמוצה, לא על אדמה שהוא לא יודע מה, מי, מו, למה, כמה, מתי מתים, איך מתים. פרעו לפני מותו, זה מה שהוא אמר, ובירחתם גם אותי. ודיברתם הולכו, בירחתם אותי, קיבלת ברכה. מה קיבלת ברכה? לא למות כמו אכבר שדורכים עליו, אפילו לא יודע שהוא מת. טרח. אתם יודעים מה, על אכבר אני לא יודע איך הוא מת, זה בנייה שפריץ. אבל נניח שרואים עכביש קטן, עכביש קטן, קטן, קטן. לוקחים פטיש גדול, קילו, אפילו עם רגל. טרח! נותנים לו מחיצה ענקית. בבת אחת, עכביש קטן או ג'וק קטן או זבוב, ומוחצים אותו, לא, ממש במחיצה אחת. הוא כאב לו למות? לא. למה לא כאב לו? כי מהרגע שהוא היה חי, הרגע שהוא היה מחוץ, היה משהו כמו עשירית השנייה, אולי אפילו פחות. אז הוא לא קלט מה קרה, כי לפני כן היה זבוב, אחר כך כבר לא היה למי שיכאב. זאת אומרת שהזבוב הזה אפילו לא ידע שהוא היה מת, טוב, אבל על זבוב אנחנו לא יכולים לדבר הרבה, כי הוא אף פעם לא יודע כלום. אבל פרעו כן ידע. פרעו הספיק למות להתאמה, להתחבר בחזרה, איך אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כי אפר אתה ואלה אפר אתה שוב. אז פרעו הספיק לחזור אל האדמה שממנה לוקחת, כי אפר אתה ואלה אפר אתה שוב, כי אפר אתה ומן האפר לוקחת. אז לפני שהוא חזר אל האדמה, הוא הספיק להיות בן אדם לרגע אחד. הוא הספיק איזושהי משמעות לצקת בחיים שהוא חי. שאם לא כן, אז היה קורה לו מה שקרה לכל 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, שהם מתו, נמחקו, נגמרו, סיגריה הייתה, נסגרה, נגמרה, היה אפר, האפר נמחק, אף באוויר, אין. נכון, יש חוק שימור אנרגיה, באיזשהו מקום זה כן נמצא. אבל ביחס אלינו זה נקרא אין, לא קיים, נגמר. זה מה שהיה קורה לפרעו, אם לא הברכה שהוא ביקש, בירחתם גם אותי. ביקשת ברכה, קיבלת. מגיע לך. העם, עם ישראל, בזכותך, למד, יש אלוקים? תבין את זה גם אתה, יש אלוקים. נכון שהרבה כבר לא הספקת לעשות עם המסקנה הזו, לא הספקת ללכת לבית הכנסת, לבית המדרש, ללמוד איזה 3 דפים, גמרא, לשים טלית, ציצית, לא יודע מה, אבל לפחות, אתה לא מתת כמו עכבר, כמו איזה זבוב שמוחצים אותו. משהו הבנת. במקביל אליו אני הייתי רוצה לציין עוד אחד מההיסטוריה, בלעם. בלעם, הגמרא מסכת סנהדרין מספרת, רגע, צריך לעשות לכם איזו הפסקה קטנה, לא, אין זמן, השבוע האחרון שאני מדבר, נגמור את כל מה שאפשר. בלעם, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת, שקיימו בו, באיזה גמרא, באיזה דף זה? מסכת סנהדרין, פרק חלק, דף קוף, 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 לא זוכר. בבלעם, לפני שהוא מת, קיימו בו את כל ארבע מיטות בית דין. ויש שם החשבון למי שרוצה, בספר שלי שיעורים באגדות חז"ל זה מורחב. בלעם קודם נתן הצעה לדרדר את בני ישראל בחוסר צניעות, אחר כך הייתה מלחמת מדיין ומתו 24 אלף מישראל, בלעם קלט שהוא היה האינג'ינר המהנדס של האסון הזה, אז הוא הלך לבלעם, לבלק, לבלק מלך מואב, הוא הלך למואב לבקש משכורת. ושם הייתה מלחמה, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו לפי חרב. אז זה לא רק שהרגו אותה, אלא הגמרא מספרת שעשו לו ארבע מיטות בדין. וכאן אני שואל, בן אדם מת, עוד שנייה הוא כבר לא חי. למה צריך גם להרוג, גם לסכול, גם לשרוף? מה הרעיון? מה הרעיון בזה? התשובה היא כזאת. אולי לפני התשובה הייתי שואל עוד שאלה. יש איזשהו עניין שרשע ימות באופן מבוזה? או מה ינפקים מן היקר טרח, קראתת לו את הראש, גמרת אותו, שמת אותו בקבר, שימות איך שרוצה, אפילו שימות מתוק. יש איזה עניין שימות מבוזה? התשובה היא, את התשובה נוכל לענות עם שאלה אחרת. יש עניין שצדיק ימות מכובד? צדיק זקן, בן 98, שימות מכובד. השבוע הגיע אליי איזה רבנית אחת אל אשתי, למי שמכיר, לא חשוב מה אני אספר סיפורים, איזה רבנית אחת הגיעה אל אשתי, והיא סיפרה שאימא שלה נפטרה בגיל 98, והיא מתה כמו מלאך, שכבה במיטה לאט לאט, כבר הרגישו שהיא הולכת למות, באו כל, היא לא רצתה ללכת לבית חולים, באו כל הילדים, אמרו איתה ביחד קריאת שמה, והיא אמרה שמה ישראל ווידוי, היא ממש מתה כמו מלאך, מתה בכבוד, בבית שלה, עד 98, בלי עין הרע. בכל אופן, אז צדיק חייב למות בכבוד. יש סיפור בגמרה על רב ששת. על רב ששת יש סיפור בגמרה, איפה זה? במועד קטן. דף חף חט. רב ששת היה עיוור. ופעם הוא הלך ברחוב, איך ילך עובר ברחוב? לאט לאט, ממשש בקיר, מחזיק עם מקל הליכה. ופתאום רבותיי, מה שהפיקחים רואים, העברים לא רואים, נכון? אבל מה שהעברים רואים, הפיקחים לא רואים. בלעם ראה מחזות אלוקים, למה? כי היה סתום עין. בעין שהפתוחה הוא לא ראה כלום, חמור, הוא לא ראה, אבל בעין הסגורה, שם הוא ראה. שפיר חזי, סתום עיניים, שפיר חזי, רואה טוב. אז רב ששת ראה בעין העצומה שלו, מה הוא ראה? מסכת מועד קטן דף כף חטא עמוד א', תתפלו לשמוע. את מלאך המוות. הלו. ומלאך המוות, הוא לא ראה אותו בפינה מעבר לכביש, מלאך המוות לקראתו, עושה לו, היי, שלום. רב ששת לא רב איתו, לא התווכח איתו, כבר היה זקן, מופלג, 93, הגיע הזמן, הוא הבין, הכל בסדר, אבל הוא שואל אותו, כאן, ברחוב, כבהמה, כאן אתה רוצה להרוג אותי? אני אלך הביתה, ניפרד מכולם, נתן נשיקה למזוזה, נסגור את כל החובות שלי, את הכל, ותבוא. רבותיי, הוא שכנע את מלאך המוות. מלאך המוות הסכים, בסדר. נבוא אליך בעוד שבועיים, תעשה חזרה על כל הגמרא, עוד חודש, קיבל. מה רב ששת נימק? אני לא רוצה למות כמו בהמה, אני רוצה למות בכבוד. למות כמו בהמה זה נקרא למות כמו עכבר. זה מה שקרה לעשרה דורות עד נוח. למות מכובד, שאחרי שאני מת, הילדים שלי יזכרו, היה רב ששת, יגידו מאמרים בשמי, אחר כך הנכדים שלי יגידו מאמרים בשמי ובשם הילדים שלי, הנינים יגידו בשמי ובשם הילדים ובשם הנכדים, כבר לאט לאט יתחיל להיות כבר תערובת. אבל כל הדורות, מנוח עד היום, הכל מעורבה ונמצא מכל אחד, יש איזשהו גרגיר קטן, וכל הסלט הגדול הזה, כל הקומפלקס הזה, זה אנשים שמנוח, שהם לא מתו, נשארים חיים, המשמעות שלהם ממשיכה לחיות. יפה. יש פרעו, היה רשע גדול. אבל מה שמגיע מגיע, הוא לפחות לא מת כמו כלב, הוא מת עם איזשהו משהו. אני אמרתי לכם, אפשר להרחיב יותר כשנגיע ליעקב, יעקב לא מת, מי כן מת, מי לא מת, איך מתים, איך לא מתים, אבל עכשיו אנחנו מגיעים אל העיקר. אמרתי, ציטטתי פסוק מחומש במדבר, והארץ לא, לא תחניפו את הארץ. מי שמת באופן לא נכון, או במקרה הזה שהרגו אותו, הוא לא רצה למות, הוא לא הגיע למות, מה פתאום בבא איזה... אז זה מטמא את הארץ, זה עושה את הארץ רעה יותר. לכן היה צריך מבול. מבול זה לא רק להרוג את האנשים, המבול היה מים רותחים, מים עם גפרית, שנה שלמה, עם שערות נורא חזקות. ממש רבותיי, אם נסתכל בתוך מכונת כביסה, כשהיא עובדת עם הרתיחות שלה, ככה היה כל כדור הארץ. הוא נכנס פנימה, המבול נכנס פנימה, רואים היום הרבה שכבות של מאובנים, זה הכל מהמבול, הרתיח, ברבב, עשה הכל שלא יישאר זכר, כשנוח יוצא החוצה מהטבע ומרים כוס יין, שהוא לא יראה שום דבר שהיה לפני המבול, כלום, כלום, מחוק, 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 וימות, וימות, שהכל ימות, כלום לא נשאר. זה קורה לנו גם כן במוצאי יום כיפור. מכל העבירות, מכל הזיכרונות הרעים, כלום, כלום, כלום לא נשאר. אנחנו מתחילים בחג סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון למניין עבירות. אנחנו מתחילים הכל מהתחלה, התחלה, התחלה, התחלה. ממסד התפחיים, הכל חדש. זה בא המבול לסדר. לפני המבול היה, כמו שאמרנו, כי יצר לב האדם רק, רע כל היום, ונדליזם, רוע, לא אמיתי, ואחרי המבול היה רק יצר לב אדם רע מנעוריו. יש לכך המון 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 דוגמאות. למשל, דוגמה אחת שהסבא מכלם היה נוהג לספר, בעיר שלו אומר היה אפיקוירס אחד. מה זה אפיקוירס? תמיד הוא היה עובר, כשהוא היה הולך ליד בית הכנסת בשבת, הוא היה זוכר להדליק סיגריה, דווקא ליד בית הכנסת. ועוד כל מיני דברים נורא 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 חמורים, כל הזמן רק עבירות וכילל, בקיצור אפיקוירס גדול. הוא היה צריך פעם לעבור ניתוח, ניתוח נורא קשה. ובזמנם, גם היום יש אנשים שמתים בשולחן הניתוחים, אבל בזמנם הניתוחים היו הרבה יותר מסוכנים, ההרדמות היו קשות יותר, לא ידעו לעורר לפעמים מההרדמה, בקיצור, סיפור היה לפני יותר מ-100 שנים, אז היו שמים מסכה על הפנים, בתוך המסכה איזשהו חומר שמרדים, והרופא שטיפל בו, סיפר שלפני שהרדים אותו, והיה חשש גדול, עם הניתוח הזה אולי הוא לא יחיה. הניתוח היה חייב, כי בלי הניתוח הוא בטח ימות, מהניתוח אולי הוא לא יקום. כי ניתוח קשה עמוק להיכנס פנימה לתוכו, לתוכו, לא לתוך הציפורן, לתוך הלב, לא יודע לתוך מה. בקיצור, לפני ששמו לו את המסכה והוא נרדם, הוא ציטט את הפסוק, בידך הפקיד רוחי אל אדון, מה שאומרים שם בקריאת שמה שעל המיטה, הוא זכר את זה כשהוא היה ילד קטן, שאמא שלו אמרה לו את זה. אז סיפרו את זה לסבא מכלם. אז הוא ככה אומר, נדוח, אתם רואים את האפיקורסים שלנו היום? עוד אויך את האפיקורס, ככה אומר, אויך את האפיקורס, גם האפיקורס, זה האפיקורס. רק פתאום הוא הרגיש את מלאך המוות, רוקד לו מעל המוות, אם בסוף יצא חי מהניתוח הזה או לא, אני לא יודע, אבל זה לא חשוב, אבל זה מה שאומר, נדוח האפיקורס, ככה אומר, כך אפיקורס, אחד, הנה, עוד אפיקורס, אחד, רק רע, מלאך המוות, בקיצור, זה היה פארוי, וזה היה כל האנשים מהמבול והלאה. מהמבול והלאה, כולם קשקוש, אין אפיקוירס ואין רק רע כל היום, אין כזה דבר, יש רע מנורה, וזה וימות, מתו, במבול מתו. נכון, היה בלעם, היו כמה כאלה, הרעיון הוא שבאמת, באמת, מי שרשע, לא מגיע לו שהוא יישאר חי. למשל, דיברנו על פרעה, פרעה נמחק, מה עם כל החבר'ה שלו מסביב? סוס ורוכבוי רומו ויום. מה זה סוס ורוכבו רמה וים? אומרים חז"ל שכל החיילים המצריים חיבקו חזק חזק את הסוסים שלהם. לא רצו להיפרד מהסוסים. למה? למה הוא לא רצה להיפרד מהסוס? למה הוא רצה להתבוע מהסוס? תשחרר את הסוס, לך תשחה. כי על הסוס היה קשור כל התכשיטים. המצרים היו מקשטים את התכשיטים שלהם, את הסוסים שלהם בתכשיטים. כמו שהערבים עושים את, על המכוניות שלהם, אז המצרים עשו את זה על הסוסים שלהם. לכן, היום זה לא ברור לנו מה כתוב בשיר השירים. לסוסתי ברחבי פרעו דימיתיך רעייתי. מה זה סוסתי ברחבי פרעו? הרכבי פרעה מקישטו את הסוסים, והוא אומר, גברת שלי, אני אקשט אותך, לא את הסוסים, לא את המרכבות, לא את כמו שהפרעה שם קישט את הסוסים שלו, את המרכבות, אני אקשט אותך, את כל התכשיטים אני אתן לך, לא למרכבות, לא חשוב. בכל אופן הם מקישטו. עכשיו פתאום הסוס התבע לו, ואז הוא מחזיק אותו. זאת אומרת, הוא טבע בתוך הים, לא עם מחשבה השם אמת, אלא עם איפה הכסף שלי, איפה הסוסים שלי, איפה התכשיטים שלי. זה בדיוק מה שקרה לבלעם. בלעם, כשהוא בית בארבע מיטות בית דין, כמו שאמרנו, שהוא מת מבוזה, הוא הלך לחפש את הכסף, הלך לבקש את הכסף. טרח, הוא קיבל סקילה, נשברו לו הרגליים, אז הוא כיסא גלגלים, הוא ציווה, תיקחו אותי למשרד האוצר של מדיין. בדרך חטף קביעה, עטפו אותו עם אינשור, איך קוראים לזה? לא אינשור, שכחתי, אינשולד, נגד קביעות, ועכשיו שואלים אותו לקח אותך לבית חולים, לא, 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 קודם אני רוצה ללכת למשרד האוצר, איפה הכסף שלי? אחר כך הוא קיבל חנק, לא יודע מה, הוא מחזיק את השטר חוב שיש לו, שחייבים לו כסף, וחזק, חזק, חזק, הוא החזיק את השטר, וככה הוא מת. הוא לא מת עם משה אמת ותורתו אמת, וואו, קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. הוא מת עם איפה הכסף שלי. הוא מת כמו אכבר, הוא מת, הוא לא ידע למה הוא חי ולמה הוא מת. זה מה שהיה לכל האנשים עד המבול. מתו, נמחקו. אנשים מהמבול, כולם מתים בסוף. אבל כשמתים עם משמעות, מי שחי עם משמעות, מת עם משמעות. הסבא מכלם חזר בתשובה, אם נקרא לזה ככה, עד אז הוא היה גם כן דתי, צדיק, תלמיד חכם ירא שמיים, אבל הוא נכנס לתנועת המוסר, בגלל שפעם הוא פגש את רבי ישראל מסלנט. והוא היה עובד חצי יום, היה לו איזה משרה משהו, לא יודע משהו, הוא עבד, לא יודע, היה לו מפעל של בגדים. ורבי ישראל מסלנט שאל אותו, תורה מה תהיה עליה? כל היום ללמוד תורה, קצת יותר ברצינות. אז הוא אומר לו, איך אני אחיה? אז רבי ישראל שאל אותו, ואיך תמות? על זה לא צריך לדאוג, איך למות, רק איך לחיות? וואו, זה תפס אותו, משפט אחד קטן, ואיך תמות? מאז הסיפור של נוח, זה מה שקרה. אנחנו חיים נכון, וכשחיים נכון, אז יש גם את רצף הדורות. רצף הדורות, אני לא עצמאי, אני שייך קצת להורים שלי, להורים של ההורים, להורים של ההורים. הם תרמו מהאישיות, לא רק תרמו את ה-DNA, כדי שהעסק ירוץ עלה כמו אצל עכברים, חתולים, זאבים, זברות, בנות יענה, זבובים. לא, 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 לא. יש מהאישיות שלנו אצל הילדים שלנו, יש מהאישיות של ההורים שלנו אצלנו, מהאישיות של ההורים של ההורים אצלם, דור לדור יש שבח מעשיך. ואנחנו מנוח ממשיכים הלאה, ואנחנו כאן עכשיו נכנסים אל השבת. נקבל את השבת באהבה, כמו שההורים שלנו עשו, כמו שההורים של ההורים שלנו עשו, גם כל אלה שנמצאים עכשיו קצת בבידוד, אין דבר. נוח היה בבידוד, יצא מהבידוד, יצא בשמחה ובססון, שלכולנו לכולנו יהיה שמחה וססון, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.